שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם עמוד 19, מהותה של חוכמת הקבלה. אנחנו נמצאים בתת כותרת, כינויים הזרים לרוח אנושי. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה lamkab.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור דרך האתר.
אז אנחנו כאן נמצאים בגילוי הדברים לא כל כך נעימים אולי, אבל הם אמיתיים, שלא מסוגלים אנחנו להיות קשורים לחוכמת הקבלה. המקובלים מדברים בשפת הענפים. זאת אומרת, הם מביאים לנו כל מיני שמות, ששמות האלו מצביעים על שורש עליון, ובלי השורש עליון השמות האלו הם חסרי בכלל משמעות. אם אני לא משיג את השורש עליון, אז בשבילי השמות האלו הם סתם תנועות באוויר, גלים באוויר. אלא אני יכול להגיד, כן, אני משתמש בהם כדי לעורר המאור המחזיר למוטף. אם אני רוצה להשיג את השורש, ומילים האלו הם ממש קשורים לשורש, אז איכשהו אני יכול על זה לעורר, על ידי זה המאור מחזיר למוטף. אבל בהחלט לא לשכוח ששפת הענפים זה שאני קורא משהו שלא יודע על מה, שאני שומע על משהו, מילים שאין בהם שום משמעות אמיתית. אלא אם כן, אם אנחנו מצרפים לזה, הכוונה שלנו להגיע לשורש. זה דבר אחד. דבר שני, שאפילו אם אני לומד ממקובל הגדול ביותר, לא חשוב ממי. כן? זה לא כמו שבעולם שלנו חושבים שמקובל גדול, הוא יכול ללמד יותר. לא, בעל הסולם אפילו אומר שכדי לרדת ולהתחיל לכתוב משהו לעמך, אז הוא ביקש הורדת דרגה. כן? לא הוריד דרגה שלו. כי יש עניין שממש חוכמת הקבלה אפשר ללמוד בתנאי שיהיה קשר רוחני פה אל פה, לפי המסכים של הלומד, כן? זאת אומרת, התלמיד הלומד והרבו המלמד. זה שהוא אומר, מסירה מפי מקובל חכם למקובל מבין מדעתו. זאת אומרת, שחייבת להיות ממש כאן השתוות במשהו ביניהם, ואז לפי דרגת השתוות, התלמיד יכול להבין את המקובל, אחרת הוא לא מבין על מה מדובר. זה כמו ילד קטן ששומע שאומרים לו משהו, אבל לא מבין עדיין שפה. כן? וכך אנחנו לכן נמצאים כלפי המקבלים, כלפי המקובלים, שגם שקוראים ספרים שלהם, שומעים אולי קלטות או משהו שלהם, לא, אנחנו לומדים משהו פורמלי. אנחנו מקבלים מהם הדרכה, איך להגיע להתקשרות. אבל חוכמת הקבלה ממש, היא נמסרת מעליון לתחתון, לפי התקללות, לפי ההשתוות, לפי התקשרות שביניהם. וההתקשרות הזאת היא מגיעה דרך המסך המשותף. לכן יש לנו כאן, כבר אנחנו רואים שתי דברים מאוד מאוד מיוחדים, שהם מקררים אותנו כאילו. כן? שקודם כל שפה היא לא שפה שאנחנו מבינים, כי זה שפת הענפים, ו מה שמילים שאנחנו קוראים הם בכלל מדברים על מציאות אחרת שאנחנו לא קולטים איזה זה המציאות. זה דבר אחד. ודבר שני, שאפילו אם היו לומדים מהחכם הגדול, לא היינו לומדים ממנו שום דבר, מהחוכמת הקבלה. אלה יכולים ללמוד רק הדרכה, איך אנחנו יכולים להתנהג, כל אחד ובינינו, כדי להגיע לדבקות, לחיבור, לשורשים במשהו, ואז ללמוד חומת הקבלה. ברור? אין שאלה על זה. זה סתם. נו.
הייתי בטוח שאתה מעביר בתוך המורה שלנו, אתה מעביר את האור אלינו, מהכוח העליון.
אור אינסוף.
נכון? אתה מעביר לנו.
מעביר.
זה כן או לא?
זה, על זה כתוב, באתי ואין איש.
זה אומר?
שאין לי, אין לי מילה אוויר.
כל הזמן מעביר לנו, כל הזמן אנחנו מתחברים אליך, אנחנו כל הזמן מחוברים אליך. ומרגישים שאתה
איפה,
מעביר
איפה לנו. איפה אתה מחובר, רגע?
יש לנו כבל, שאתה לא רואה.
No.
אבל האמת באמת אנחנו מרגישים כל הזמן, אחרת תשים לב שאתה לא פה, לא באים, לא, אני אומר לך לא באים, באים קצת, כשאתה פה מושך
זה, אותם. זה דווקא, זה לא דווקא.
מה אתה יכול להסביר?
זו הדוגמה רעה מאוד.
אולי.
לא, לא, לא אולי, לא אולי, זה דווקא דוגמה רעה מאוד. היא אומרת על זה שאנשים באים, אתה יודע למה, להצגה. הצגה, אני אומר לך, במילה כזאת גסה. להצגה. הם לא באים כדי להתקשר זה עם זה, ולקבל מהבורא. הם באים כדי לראות כאן איזה בובה שיושבת לפניהם, עושה פרצופים.
תראה, אתה היית מאוד קשור לרבש. אתה כל מספר, מספר עם הסיפורים.
אתם לא יודעים מה זה להיות קשור. עזוב.
מה זה קשור, מה זה קשור להיות לרב?
אנחנו נמצאים... אני לא רוצה לדבר על זה.
למה?
לא רוצה, זהו. בבקשה.
כתבי בעל הסולם עמוד 19, מאמר מהותה של חוכמת הקבלה, טור ב', כותרת כינויים הזרים לרוח אנושי.
זאת אומרת, יש לנו עוד מכשול בדרך. אין? עוד מכשול בדרך. חוץ משזה שפת הענפים, וחוץ מזה שאי אפשר ללמוד אלה לפי המסך המשותף. אין? אז יש לנו עוד מכשול אחד, כן?
ואם כל המתבאר לאל, תבין מה שנמצא לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים עזרים מאוד לרוח אנושי. והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים וספרי האריזל, אשר הם מטמיעים מאוד. מה היה להם? לחכמים האלו להשתמש בכינויים נמוכים כאלה לביטוי רעיונות נשגבות וקדושות הללו. אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל, יובן לך הדבר על אמיתו. כי נתבאר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם, זולת בשפה המיוחדת להדבר, שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים. ולפיכך, מובן מאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף או איזה מקרה של ענף מפני הנחות דרגה שלו, ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה, בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שניקחהו בתמורתו. כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו לשורש אחד. באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נמצא שמלבד שאנו עובדים את המושכל הרוחני ההוא, שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא, הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה ועל כל היקפה, שהרי נעדר לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה הקשור במושג ההוא. על כן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות בעולם הזה, שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך הילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה עד סופה, זה בזה ממש, כמו שרשרת ארוכה.
זאת אומרת שכל המנגנון הזה הוא עגול. אם אתה נוגע במשהו, אתה צריך לדעת למה זה קשור. איך שזה, איך שהוא משפיע על כל המערכת, ואיך כל המערכת קשורה ומשפיעה עליו. לאיזה הבחן אחד שאתה, נגיד, רוצה לבדוק. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים, אנחנו חייבים ללמוד את זה בצורה אינטגרלית. לכן לא יותר מ-10 ולא פחות מ-10. ורק בתוך הסירייה. והסירייה היא יכולה להתרחב ולהתקלל בתוכה כבר לעוד ולעוד ולעוד מדרגות. אבל בכל זאת, אם לא תופסים 10 כאחד, לא מתחילים ללמוד חוכמת הקבלה. כי הכל הבחן הוא כתוצאה מהסירייה.
אשר על כן, בהיעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדנו כל החוכמה כולה, משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה ומתלכדים לאחד ממש. ומעתה אין שום תמיעה עליהם במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, כי אין להם חירות של בחירה בכינויים, להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע, אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו הענף או המקרה, המורה באצבע על שורשו העליון בכל השיעור הנחוץ לעניין, וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים.
שאלות?
אני מבין שאם חסרה ידיעה מסוימת, זה שובר את כל האינטגרליות של החוכמה.
כן.
אבל מה זה כינוי זר? מה זה כינוי זר?
כינוי זר שאתה מכנה במשהו לאיזה תופעה, שהשם הזה, הכינוי הזה, הוא לא שייך לזה. אתה חייב לדעת שורש וענף, ואז לפי הענף המדויק שבעולם הזה שיש לו כינוי, לקרוא בזה את השורש. ואז זה בשבילך. כדי לכתוב, כדי לדבר עם מישהו, אתה בעצמך לא צריך את השפת הענפים. לא צריך. אתה השגת את השורשים, גמרנו. אתה נמצא בהם. מה אכפת לך איך, נגיד אתה חי ביער, ואתה לא יודע איך נקרא, איך לקרוא, למה זה קורה תפוח. זה פרי וזהו. גם פרי אתה לא יודע מה זה. אתה יודע שזה כזה ככה, זה אדם הראשון נתן שמות. מה זאת אומרת? מתוך ההשגה של ענב ושורש, הוא נתן שמות לכל החלקי הבריאה. זהו. אבל בעצם, אם היינו לא מתקשים בינינו, לא היינו צריכים שום שפה. וזה שאני נמצא בהשגת העולם הרוחני, אני לא צריך שפת הענפים גם כן. בשביל מה? רק כדי להעביר בכתב ובעל פה, מאחד לשני ומדור לדור, אז אני זקוק לקוט, לשפה. ואז אין לי ברירה, כי ברוחניות אני לא יכול לכתוב לך. בוא נגיד כך, תיאורטית אפשר לכתוב, אתה יודע באיזו צורה, יש לנו 125 מדרגות. כל מדרגה מתחלקת גם כן. כל מדרגה ותת מדרגה גם כן, גם, 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 גם. ואז אני צריך לרדת לרזולוציה מסוימת, ונגיד אני כותב, בינה שבמלכות ובחוכמה שבאיזה פרצוף ובאיזה ספירה ובאיזה זה, 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 ועל זה אני מדבר. איך אני אכתוב? זאת אומרת, זה אפשר, אבל זה יהיה כמו, זה כמו במחשב. כן? שבעצם אם אתה רוצה להצביע על משהו בתוך מחשב, אתה צריך לעשות שם איזו שורה מעשרות או מאות סימנים. אז מקובלים עשו את זה בצורה כזאת, של שפת הענפים. כן?
אז מה זה כינוי זר?
כינויים זרים זה שהם לא מותאמים כענב ושורש. ולמה עשו את זה? לא רצו להשתמש בכינויים כאילו גסים. זיווג, נישוק, חיבוק, וכן הלאה. כל מיני כאלה דברים. שמדובר על התקשרות בין הפרצופים וכן הלאה. לא רצו בזה להשתמש, ולכן ככה התורה לא עושה את זה. התורה מדברת בצורה גלויה. היא לא כמו רומן שמישהו כותב, אז הוא מחפש מילים יפות, שזה לא מתאים או כן מתאים בהתאם למי שיקרא. בחומת הקבלה זה הכל לפי השפה המדעית. כן.
בטוח שזה נכון לשאול, אבל בכל זאת, יש הרבה פעמים שנגיד, כמו ששאלו אותך עכשיו, על כלים דאחוריים. אז כלים דאחוריים יש לזה כל מיני פירושים. זה לא תם...
כלים דאחוריים זה כלים של חצי השני, חצי התחתון של הפרצוף. כן.
מה שאני שואל זה שכשאומרים כלים דאחוריים, לפעמים מתכוונים לזה ולפעמים מתכוונים למשהו אחר. זאת אומרת, לא תמיד...
לא.
כי הוא אומר פה שיש דיוק לכאורה בין,
כן.
בין השפה לבין למה הם מתכוונים בעולמות הרוחניים. Mm-hmm. ולפעמים משתמשים באותם מילים פה, לפחות לעניות דעתי, משתמשים באותם מילים פה בשביל להצביע על דברים שונים למעלה.
לא. מה זה
ברוחניות?
מה זה פה? בגשמיות?
פה, במה שאני קורא, בטקסט. בטקסט משתמשים באותם מילים בשביל להצביע על תופעות שונות.
איזה תופעות שונות?
שוב, כלים דאחוריים. פה הוא כתב, בתעס הוא כתב קודם, לב האבן כלים דאחוריים. והוא כתב
בסדר, נו.
וכלים דאחוריים יכול להיות משמעו כל מיני.
כלים דאחוריים זה כלים דקבלה, זה חצי תחתון של הפרצוף. אתה יכול לקחת הגדרה, מה שהוא כותב באיזה מקום, כן? ולראות שזה נכון לאורך כל הדרך. אלא אם כן, אתה צריך לראות, לבדוק, האם זה, אתה מבין שגם זה נקרא כלים דאחוריים, גם זה וגם זה, אבל אם כותב, אז זה נכון. לא, אין בזה אי דיוק.
אני לא מערער עליו, אני מנסה להבין איך זה יכול להיות שהוא אומר, משתמש באותה מילה, לכאורה?
תביא, בוא נגיד, לא סתם. תביא, נבדוק ונסביר. כן, תביא לחבר שלך, מה הוא רוצה?
I think what he means is that there is no something directly like the sound. You can see the things depending on how the life reject. So maybe each word himself is not the meaning, but how everything is inclusion, so everything is a system. So when I see...
שאין דברים ישירים, אלא זה כלפי המערכת.
So if I see a
term... אז אם אני רואה מונח...
So when I see a term, means...
אז כשאני רואה מונח, משמע... סיגה.
גיל, I lost it. Anyway. Everything is a system and it's complex.
שהכל הוא כמערכת, אז אם אני רואה איזה מונח...
for me to understand
בשבילי להבין אותו אני צריך להבין את כל המערכת את כל הרמה הזאת בעצמה האם זה נכון או שזה לגמרי מוטעה
כן לא שאתה צריך לגמרי להבין את הכל אבל בסך הכל אתה צריך להבין המערכת כללית ואיפה המונח הזה נמצא מה הוא איך הוא קשור למערכת איך המערכת קשורה אליו פחות או יותר, אתה צריך להבין את הדברים האלה, אחרת אתה לא תבין מונח עצמו. כי הוא בפני עצמו לא קיים, הוא קיים רק בקשר עם האחרים. ובכלל, אם אנחנו אפילו לפי השמות הולכים ומפרטים ומציינים כל דבר ודבר, אנחנו רואים שהשמות אפילו שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים לא לדבר עצמו, כי דבר עצמו זה רק רצון לקבל, אלא רק לפי ההתקשרות שלו לכל מיני החלקים שבמערכת. לפי זה יש לו זכות קיום. בסדר? מוסקווה. מוסקווה.
Вот в статье написано, что нельзя убрать название ветви, да, иначе не назовешь корень. А вот, ну, вообще, это же кажется пищей для мозгов просто. Как вот из этого получить свет, возвращающий к источнику? Причем тут объединение?
במאמר כתוב שאי אפשר להחליף את השם של השורש אחרת תטעה, אי אפשר להחליף את השם של הענף אחרת תטעה בשורש.
כן. אז מה השאלה?
פופטלי, בפרוס.
чем мы это учим вообще? Мы хотим свет.
בשביל מה אנחנו לומדים את זה בכלל? אנחנו רוצים לקבל את המאור המחזיר למוטב ולא יד על השכל.
בדיוק. כדי לקבל מאור המחזיר למוטב, רק בשביל זה לומדים. אני לא לומד כדי למלות את השכל, זה בכלל אסור. זה נקרא שאני לומד חוכמה ולא תורה. אני רק רוצה למשוך המאור המחזיר למוטב. רק בזה אני תלוי. בדיוק.
Писано. Как из этого текста получить свет, возвращающий к источнику, когда здесь, ну, просто написано, что нельзя убрать там название ветви и так далее.
איך אפשר לקבל מהטקסט הזה את המאור המחזיר למוטב? שפשוט כל מה שכתוב בטקסט הזה זה שאי אפשר להחליף בין השמות, לא כתוב פה על שורשים עליונים, הוא מדבר על הטקסט הזה ספציפית. איך אפשר מהטקסט הזה לקבל מאור?
אתה רוצה להוציא מהטקסט חוכמה ולא מאור המחזיר למוטב. אבל זו גישה לא נכונה. שאני קורא טקסט, יש לי עליו כמה גישות. גישה אחת שאני צריך אותו כדי לקבל מאור המחזיר למוטב. אז לא אכפת לי, אני מבין או לא מבין. נגיד תהילים, כמה אנחנו שם מבינים? נו, עכשיו מבינים קצת יותר. אנחנו רואים איך, איזה מצבים דוד המלך אמר וכן הלאה. וגם כן, זה הכל בצורה חיצונה, כמה שאנחנו מסוגלים להבין. זה דבר אחד. דבר שני, ש... אני רוצה לקבל חוץ ממאור המחזיר למוטב ידיעה, איך אני אסביר את זה למתחילים, לחברים, איך אני אתקשר, על מה אני מדבר בינינו, וכן הלאה. זאת אומרת, יש כמה שכבות, כמה דרישות מהלימוד, אבל העיקר זה המאור המחזיר למוטב. אין לנו, חוץ מזה באמת אנחנו לא זקוקים לכלום. רק את זה. אלה כדי לכתוב מאמרים לעיתונים, לאנשים שיבואו ללמוד, אז אנחנו צריכים, כמו שבעל הסולם כתב, שאנחנו לומדים מאמרים שלו, שהוא כתב לקהל הרחב, כמו שהוא כותב לחוכמת הקבלה בשדרות העם, איך הוא אמר? להחדיר, כן? להחדרת חוכמת הקבלה בשדרות העם, כן? אז שם אנחנו לא מצפים בהרבה למאור המחזיר למוטב, אמנם שגם כן נמצא, כי זה כתב מקובל, ושהוא כותב אז הוא נמצא ברוחניות. אבל במיוחד שם אנחנו רוצים לתפוס את החוכמה, שכל, דרך, רעיון, היגיון, זהו. כן? גם כן במאמרים שלמדנו היום בשיעור בוקר, מאמר הקצר הזה של רבש. אהבת חברים, שאנחנו רוצים לקבל משם גם כן שכל, שיהיה לנו ברור הדרך, שלבי הדרך, שאנחנו צריכים להתקדם למטרה. ואנחנו כבר יכולים, זה דבר גדול, לא פשוט. תתחילו להסביר את זה לחדשים, תראו עד כמה שהם לא שומעים, מבולבלים. 4-5 תחנות, אתה יכול לצייר את זה ב-4 תחנות. כל הדרך. כל המסלול שאדם צריך לעבור. ולא יתפסו. כי זה... אין קשר. ואתם כבר כן, שדה, מדבר, מצרים, פרו, אני, וכן הלאה. משה נכנס למצרים, איכשהו נכנס, הוא בעצמו מיוצאי בבל, אבל נכנס לבית פרו, כן? וגודל שם דווקא, הרצון לקבל שלו גדל, הוא מבין שהוא לא שייך לו, אבל בכל זאת זה, 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 הוא נמצא בזה, כן? מקבל משם כל, כל החיים שלו, כל ההבחנות שלו. אחר כך, עד שזה גדל, רואה שלא, הוא בכל, בכל זאת שייך לנקודה שבלב, ולא יכול להתנתק ממנה. עד כדי כך שיש לו סכסוך עם הפרו והוא בורח, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רואים, אנחנו כאן כבר מדברים על ההתפתחות הפנימית של האדם. כן? שזה האגו שלו, נקודה שבא לב, וכל מיני התופעות שהן שייכות לו. כן? כך צריכים ללמוד, זה שפת הענפים. ותדברו על זה עם האנשים המתחילים, אתה תראה כמה זה ייקח להם שנים, שנים, כדי שיוכלו לתאר את זה לעצמם בצורה נכונה. כן. כמה שתספר להם, לא יוכלו, הם יקבלו את זה, כן, כן, יגידו, אבל זה לא חי בהם. כי אין קשר בין ענב ושורש. ואצלנו קצת כבר נמצא במשהו, אז אנחנו יכולים כבר לתאר. ברור? או, מה קרה לך, עניב?
אם השורש הוא אחד, בסופו של דבר, איך לפי חוק שורש וענף נהיה ריבוי, והוא עוד כותב שהם כמו חותם ונחתם לפי חוק שורש וענף, גם בכמות וגם באיכות, ורק האוביות משתנה. אז איך נהיה
אם
ריבוי?
אם אתה מצביע על הענף, אז יש לו שורש אחד, ולא שייך לשורש השני. השורש שהוא שורש של כל השורשים, זה אין לו ענפים, אלה ענפים שלו גם כן נמצאים באותו הרמה, כמו שהוא, וכל השורשים האחרים.
מה זה הענפים שלא נמצאים באותו רמה כמו כל השורשים האחרים?
נגיד בראש דרי חמפן, שם נמצאים כל השורשים, שהם קשורים לשורך הכי גבוה. ברשת לא ידע, שם נמצא השורש.
אז כשאני מצביע על ענף מסוים, אני מתכוון לשורש שלו האחד, או לפרטים של השורשים, של אותו השורש?
תלוי, לא חשוב למי. ודאי שבדרך יש לך הרבה שורשים.
אז זאת השאלה. השפה, שפת הענפים, היא מתייחסת לריבוי של הפרטים?
שפת הענפים מתייחסת לענף. ומצביע על השורש, אם אתה בכלל מבין מי הוא השורש ומה הוא השורש. בדרך כלל לא מבינים אנחנו, אבל בזה שאנחנו לומדים, אנחנו בתקווה לעורר מאור מחזיר למותם, ולכן זה עובד. זהו, כמו בילדים הקטנים. מה יש לנו היום? חוץ מלעשות את התזרים. כן? אתה שומע איתן? מחר אתה מגיע לכאן, אני שואל אותך, אתה מראה לי... מה עשית? שורי בית. כן, דודי.
יש לנו רק להכין תזרים על בסיס מאמר אהבת חברים.
טוב. אתמול הייתה לי, איך קוראים לזה?
שיחה עם נשים.
שיחה עם נשים, לקראת כנס נשים. זה לא כנס ממש. אפשר להגיד, זה כנס וירטואלי של נשים, ומאוד נהניתי מהשאלות, ומאוד נהניתי מהנכונות שלהם, ו... עד כמה שהן באמת מוכנות יש לנו באמת חצי השני חזק מאוד. כל הכבוד. לא, לא, לא.
כן. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. קורס יסודות חוכמת הקבלה. מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם לערב היכרות לקראת פתיחת קורס יסודות חוכמת הקבלה. ערב היכרות יתקיים בכפר סבא, היום, ה-14 בינואר. הכניסה בעלות 30 שקלים ובהרשמה מראש. פרטים נוספים בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. ערב איחוד כולנו בכנס. ביום ראשון 20 בינואר בשעה 6 ניפגש לערב איחוד וחיבור לבבות שמכינות עבורנו קבוצות ישראל. רדיו קבלה לעם ילווה אותנו בדרכנו לערב האיחוד וגם בדרכנו הביתה. ההשתתפות בערב האיחוד מותנית בתשלום ובהרשמה מראש באתר neworg.kbb1.com. שירה.
שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם